בואו נלמד קטע מאיש ביצה, מהשילוח. הוא אחד הקטעים שאפשר לומר הכי יסודיים באיש ביצה. זה התחלה. נבנה על זה המון, אבל בואו נראה את זה. אברהם אבינו מתחיל לחפש את האמת. איפה הוא נולד? איפה הוא גדל? איפה הוא היה? אור כסדים, עובדי אלילים, ואף הוא עובד עם האם, כמו שאומר הרמב״ם. אבל יש בו דבר אחד ששם הוא מתחיל לחפש, שם הוא מתחיל את המסע. תמיהה. תמיהה, משהו מאוד מאוד פשוט. מה זה? מה קורה פה? אני רואה שמש זורחת בבוקר, שוקעת בערב, אני רואה ירח, אני רואה כוכבים, אני רואה גשם, אני רואה רוחות. מה קורה פה? מה פשט? מה הדברים שקורים פה בעולם? תחילת החוכמה, כמו שמוגדר על ידי הפילוסופים הקנונים, סוקרטס ואחרים. התמיהה שבו האדם מנסה להבין. עד היום זה ככה. התמיהה הזאת של האדם, שהוא רואה מה שהוא קורה, והוא רוצה להבין מה קורה פה. מואר פה. מה זה? חשמל. איך עובד חשמל? פה מתחילה החוכמה. הבן אדם הלך, יברר מה זה הכוח האלקטרי הזה שמפעיל את החשמל, ואז הוא מתחיל ללמוד דברים על החיים. הוא רואה את השם מדורר, הוא רואה פה, הוא רואה אבנים, הוא רואה קיר, הוא רואה שזה נשבר וזה לא נשבר. הוא מנסה להבין למה. פה מתחילה החוכמה. פה מתחילה חוכמה כלשהי, איזושהי חוכמה בעולם. אברהם אבינו, השאלה הראשונה שלו זאת התמיהה הזאת. הוא רואה עולם, הוא רואה דברים בעולם, והוא לא ממשיך הלאה את החיים שלו, אלא מנסה להבין מה קורה פה, למה ואיך הדברים האלה עובדים. מתוך המחקר הזה שאברהם אבינו עושה, הוא מבין שיש פה משהו, יש פה מערכת מתוכננת, מסודרת, יש פה היגיון פנימי, יש פה סדר פנימי בדברים האלה. יש כנראה מישהו או משהו שרוצה משהו עם כל הסיפור הזה. משהו קורה פה. משהו קורה פה. כמו שדיברנו בדבר תורה קצר לפרשת לך לך, הוא רואה בירה דולקת, ובירה דולקת היה רב מוישה שפירה מפרש בשלושה חלקים, שלושה פרטים יש בבירה דולקת. הפרט הראשון זה בירה, ארמון, דולק, מואר. הוא רואה ארמון מואר, והוא בעצם שואל, מה זה הארמון המואר הזה? מי הדליק את הנרות בארמון הזה? מי מטפל בבירה דולקת הזאת? יש פה עולם כל כך יפה. שמש, ירח, כוכבים, מחזור גשם. מי בעלי חיים? מי מטפל? מי עשה את זה? מי בנה את הבירה? תאמר יש בירה בלא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. אז זה פרט אחד שהוא רואה בעולם. עולם מואר, עולם יפה, עולם שיש בו הטבה. מי הוא הטוב והמיטיב שרוצה לעשות פה הטבה? פרט שני שהוא רואה, זה בירה דולקת. בירה דולקת פירוש בירה נשרפת, ארמון שנשרף. רגע, הארמון הזה נשרף. העולם מיוצר מחומרים מתקלים. העולם הולך ומתקלה, הולך ונחרב, הולך ונהרס. למה? למה הוא נהרס? אולי הוא מגלה לנו משהו, שההטבה לא מגיעה מהארמון עצמו. אולי המשמעות היא שהטוב והמיטיב, שמטיב לנו דרך הבירה דולקת, דרך הארמון, ומשהו מחוץ למערכת הזאת. ולכן עובדי האלילים, הפגניים, הקדמונים, שכולם האמינו בשמש, בירח, בשור, במים, בכוכבים, בכל הדברים האלה שהם חלק מהמערכת, אברהם אבינו רואה שהבירה דולקת, הוא מבין, הטוב והמיטיב הזה הוא לא חלק מהמערכת, אלא הוא משהו מחוץ למערכת, כי הנה המערכת הזאת הולכת ונשרפת, היא בירה דולקת. פירוש שלישי, בירה דולקת, זה בירה רצה. מה פשעי ומה חטאתי? כי דלקת אחריי, רצת אחריי. אומר, העולם הזה כולו רץ לאן שהוא. אתה יוצא החוצה, מסתכל על אנשים, אתה רואה, הם רצים, הם רצים, הם רצים. כולם רוצים להגיע למשהו. הם רצים כי הם רוצים. מה הם רוצים? למה הם רוצים? לא תמיד הם בעצמם יודעים. הארץ הזאת רצה לאיזשהו מקום. ולכן הוא עוצר ומבין, הם רצים אל הטוב והמיטיב, הם רוצים את הקשר איתו, לשם הריצה האמיתית שלהם תמיד. אולי הם מבולבלים. אולי הרצון שלהם מבולבל, הם אפילו לא יודעים מה הם רוצים, אבל זה מה שהם רוצים. בבירה דולקת הוא מגיע למסקנה שיש טוב ומיטיב, שהוא לא חלק מהמערכת הזאת, וכולם רוצים להתקרב אליו, כי זה הרצון האנושי. שם האדם נמצא, ושם יהיה טוב לאדם כשהוא יתקרב אל הטוב המיטיב. ושם הוא מתחיל את התהליך של האמונה. אבל כשהאדם, אברהם אבינו, מתחיל את התהליך, בהתחלה הוא מתחיל לחפש בחוץ. הוא מתחיל לעשות סיבובים בעולם. הוא נוסע ימין, הנוסע השמאל, מתחיל לחפש את השמש, את הירח, שואל אנשים, שואל עוד אנשים, שואל עוד אנשים, מנסה לקבל מהמון המון מקומות ודרכים, מהי האמת? איפה האדם נמצא? איפה האדם יכול להגיע? מי הוא הבורא? מי הוא הטוב והאמיתי הזה? והוא מקבל הרבה דעות, הרבה שקרים. עוד עבודת אלילים, ועבודת אלילים מסור אחר, ועוד עבודת אלילים, ועוד עבודת אלילים, והוא הולך ומתבלבל בתוך הסיפור הזה. מגיל 3 עד גיל 48, הוא הולך ומתבלבל בתוך הסיפור הזה. עד שמגיע אליו ההתגלות הראשונה, וההתגלות הראשונה אומרת לו, לך לך. תפסיק לחפש בחוץ, תתחיל לחפש בפנים. לך לך לעצמך. לך לך לעצמך, לך פנימה. התשובות לא תמצא אותם, לא בתאילנד ולא ביפן. אתה תמצא את התשובות בתוכך. אתה לא צריך לטוס לשום מקום בעולם. שב לך בפינה שלך, תשב עם עצמך, תתחיל להסתכל פנימה, ואתה תגלה אמת גדולה. היא נמצאת שם בתוכך. למה באמת אדם לא עושה את זה? למה אדם לא מסתכל לתוך עצמו? אומר האיש ביצור, תדע לך, כשאדם מתחיל להסתכל לתוך עצמו, אחד הדברים שהוא רואה זה כעס גדול. והכעס הזה כל כך מפחיד אותו, שהאדם מעדיף לברוח לקצה העולם ועד קצהו, לחפש את האמת, ולא לחפש בתוך עצמו, כי בתוך עצמו הוא מפחד שהוא יפגוש את הכעס הזה. ואז כשאדם אברהם אבינו מתחיל להסתכל פנימה ולהתבונן לתוך עצמו, הוא מרגיש באמת את הכעס הזה. הוא מתרעם. מה הוא מתרעם? הוא מתחיל להרגיש שאלות קשות מאוד. הוא אומר, בירה דולקת, הוא רואה בירה דולקת. מסביר האיש ביצור, מה הכוונה בירה דולקת? עולם נשרף. ואז כשהוא רואה את העולם הנשרף, הוא שואל, רגע, למה? ריבונו של עולם, למה העולם הזה נשרף? בראת העולם כל כך יפה, למה הוא נשרף? ומי שורף אותו? אתה שורף אותו. דור הפלגה, אברהם אבינו היה שם, הוא היה בן 48 בדור הפלגה. וכשהוא בן 48, הוא רואה את דור הפלגה קורה, והוא שואל, ריבונו של עולם, למה? מי בלע לצפת כל הארץ וגרם לכל בני האדם לא להיות מאוחדים, אלא להתחיל להילחם אחד בשני? הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, למה אתה עושה את זה? הכנסת את כל העולם למתחנת בשר שלא נגמרת. איפה היה אלוקים בדור הפלגה? הוא היה ועשה את זה, אבל למה? והכאב הזה והשאלה הזאת מביא אותו להתרעמות. ויראים בנפשו, מי ברא אלה? זה פלא בעיניו, מאוד הדבר הזה, את המציאות הזאת שהוא רואה מול העיניים. ולכן הוא פוחד, לכן הוא לא רוצה להיכנס פנימה. לחפש את האלוקות בתוך עצמו, הוא פוגש שם שאלות קשות מאוד. כעסים, תרעומות, כל מיני דברים שהוא לא רוצה, הוא מפחד לפגוש אותם. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, לך לך, לך לתוך עצמך, תפגוש את הכעס הזה, תתנגש בו, תכיר אותו. תעבור איתו, תגלה מה נמצא מתחתיו. ואתה תגלה שעצם זה, שלך זה אכפת, ולאחרים זה לא אכפת, זה הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. לא הציץ אליו בעל הבירה, אלא הציץ עליו. תדע לך, זה שהלב שלך כל כך רועש, זה שהלב שלך כל כך כועס, זה בא ממני. למה לכל העולם זה לא אכפת, אבל לך זה כן אכפת? תדע לך שהאכפתיות הזאת באה בגלל שאני הערתי לתוך הלב שלך את האכפתיות הזאת. עצם זה שאתה כועס, זה בא ממני. כי זה הלב שלך וזה הנשמה שלך, וטוב מאוד שאתה כועס. ותסתכל טוב יותר, לעומק של העומק, ואתה תגלה שמאחורי הכעס הזה, ומאחורי ההתמודדות הזאת, יש אמונה גדולה מאוד. כשבן אדם בא ועומד ושואל, באמת בכאב עצום, איפה היה אלוקים בדור הפלגה או במקום אחר, כל שאלה אחרת שהיא, תעצור רגע ותשאל, רגע, למה אתה לא שואל איפה היה היטלר? בשואה. הפורש איפה היה היטלר? הוא היה שם, כי הוא היה שם. אז למה אתה שואל איפה היה אלוקים? אתה בעצם אומר ככה, אלוקים הוא טוב ומטיב. אלוקים הוא כל יכול. אלוקים יש לו קשר עם עם ישראל שהוא מעבר לכל הבנה ולא משנה מה עם ישראל עושים. והוא הרי לא מוגבל וכל רגע הוא יכול לעשות הכל. אז למה הוא לא הציל אותם? שמת לב כמה הרבה אמונה יש בשאלה הזאת? אני לא מתעסק כרגע בתשובות, אבל שמת לב כמה אמונה יש בשביל, ותראה עם איזה רגש זה נאמר, תראה עם איזה כעס, תראה עם איזה רגש פעיל השאלה הזאת נאמרת, איזה אמונה יפה יש בדבר הזה. עוד פעם, זה לא אומר שעכשיו צריך לשאול את השאלות האלה, אבל אל תברח מהשאלות האלה. בלהדחיק את השאלות האלה ולברוח למקום אחר, אתה לא תרוויח כלום. תיכנס פנימה, תתמודד עם השאלות האלה, ובתוך השאלות האלה אתה תגלה אמונה גדולה מאוד מאוד. יש פה המון בקטע הזה, והוא גם מאוד מתאר את התהליך של האדם המבקש. כשהאדם מתחיל להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, הוא עובר את התהליך הזה. בהתחלה הוא שואל, הוא חוקר, הוא רואה עולם והוא מנסה להבין. וכשהוא מנסה להבין והוא מתחיל להיכנס, לחפש בכל מיני מקומות, כשהוא מגיע למסקנה, נלך פנימה. וכשהוא הולך פנימה, הוא מגלה את הכעס, הוא מגלה כל מיני דברים שהיו, וריבון השלם, איפה היית? וכל ילד חולה, זה אותה שאלה כמו איפה היה אלוקים בשואה. בעצם. בשורש השאלה, איפה, למה, ריבונו של עולם, ואדם לא יכול להיות קר, אדם הוא חי, וכל לב חי מרגיש, כלשון האור החיים הקדוש, ויש פה באמת שאלות, ולא לברוח מהשאלות האלה, אלא להציף אותן, ולהגיע אל השאלות האלה, מתוך אמונה, ובאמונה, ולגלות בתוך השאלות האלה אמונה, ואז יש גם את התחושה הזאת, כמו שהוא מרגיש, אברהם אפילו מרגיש, למה רק לי זה אכפת? למה רק לי זה אכפת? למה עולם שלם, אנשים הולכים, לאף אחד לא מפריע כלום, כולם טוב להם. ורק אני אכול מבפנים, רועש מבפנים, רועד מבפנים, סוער מבפנים. למה רק אני אכפת לי? למה עולם שלם לא מזיז להם בכלל? ואומר לך איש ביצר, תדע לך, הציץ עליו בעל אבירה, הקדוש ברוך הוא הציץ עליך, כי הוא רואה אותך, כי זה התפקיד שלך, כי פה האמונה נמצא דווקא בנקודה הזאת, שאתה סוער כשאחרים רגועים. בוא, אני מאוד מאוד חשוב לי ללמוד את הקטע הזה בפנים. בואו נראה אותו, כי יש פה באמת עולם שלם. האיש ביצר מתחיל את הקטע הזה, והיום הראשם אל אברהם, לך לך מהארצך. כתיב, אומר, כתוב פסוק בישעיהו ממדלד. כי אצוק מים על צמא ונוזלים על יבשה. הפסוק הזה הוא פסוק מדהים. זה פסוק וחזל דורשים עליו הרבה דברים. כי אצוק מים על צמא ונוזלים על יבשה. כן אצוק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, יש מצב שמקום צמא, שצריך מים, ואז אני אצוק מים, ואצוק זה בשפע גדול, אצוק עליו מים, ונוזלים על יבשה, ואז לא רק הוא יקבל, אלא כולם יקבלו, כן אצוק רוחי על זרעך, יש זרעך שהם רוצים להגיע, והם צמאים, הם עניים והאביונים, מבקשים מים ועין, לשונם בצמא נשתה, אנוכי השם עיניהם, אלוקי ישראל לא עז, והם אפתח על שפעים, והקדוש ברוך הוא נותן להם מים, ונוזלים על יבשה, וברכתי על צאצאיך, וכולם יקבלו. אבא בן אל דורש את כל הסיפור הזה על בעלי תשובה, על אנשים שכבר רחוקים לגמרי, הם גויים גמורים, והם עד כדי כך שהם נקראים גרים, ועליהם מדובר כי יצוק מים על צמא. מדובר פה בדבר אחד, לפי איך שהאיש ביצר אומר, מסביר את זה. כשאדם צמא, כשאדם מבקש, כשאדם חוקר ומחפש, הקדוש ברוך הוא יוצק עליו מים. המלבי מסביר את זה בשמואל, אומר, בימים ההם אין חזון נפרץ. דבר השם לא היה, לא היו נביאים. אומר, כי יצוק מים על צמא ונוזלים על יבשה. כשיש מישהו שכן מבקש, הוא מקבל שפע גדול מאוד. אברהם אבינו מתחיל תהליך חיפוש. ושימו לב לתהליך חיפוש של אברהם אבינו, כמו שמגדיר אותו עמי השילוח. אומר, כאשר התחיל אברהם אבינו עליו השלום, לבקש ולחפש אחר שורש החיים שלו. מה הוא מחפש? אדם לא מחפש להבין למה מעברר מסתובב בצורה כזאת. יכול להיות שהוא חושב שזה מה שהוא מחפש. בסופו של דבר האדם מחפש את שורש החיים. ושורש החיים של עצמו. השאלות הקיומיות, הבסיסיות ביותר. איך אומרים, זה שאלות פשוטות וקלות, אבל התשובות שלהם ארוכות ומסובכות, כן? אבל את שורש החיים שלו, זה מה שאברהם אבינו מחפש. וכשהוא בא לחפש את שורש החיים, התשובה הראשונה שאנשים מקבלים מהסביבה ומעצמם זה עולם הזה. הנה, מה? אוכלים, ישנים, מתקיימים, שורדים וכו'. אומר, אחרי אבינו, ואז אברהם אבינו מקבל את התשובה הזאת, בודק אותה ולא מתקבלת על ליבו, אחרי אבינו, אשר כל חמדת עולם הזה, כל הדברים של העולם הזה, על כל הסוגים והרמות שלהם, לא ייתכנו להיקרות בשם חיים אמיתיים. לא זה החיים האמיתיים, לא זה שורש החיים של האדם. כי כל חמדת עולם הזה הוא רק להסיר טרדות והמניעות. הוא אומר, מה קורה בעצם? זה כמו שאדם לובש נעליים לוחצות, ואז הוא משחרר, הוא מוריד את הנעליים בערב, וואי, איזה כיף, זה ממש נחמד לו. אבל היית מגדיר דבר כזה כהנאה? אדם נהנה מאוכל, מאוכל טוב. אבל אדם רעב, ואז כל דבר שהוא אוכל מסביע אותו. הוא יכול לאכול משהו יותר טעים ופחות טעים. אבל עוד פעם, זה מילוי חיסרון. אם האדם סווע, יש הבדל בין אוכל לאוכל? אז לא יכול להיות שאוכל הוא מטרת החיים של האדם. וכך תמשיך הלאה ותבדוק את הנאות החיים. כל הנאות החיים הם בעצם סוג של חיסרון שיש לאדם. האדם פוחד מלמות, הוא חייב להתקיים, לשרוד, הוא צריך ילדים. האדם פוחד, מלא פחדים שיש לאדם, חסרונות שיש לאדם, וכדי להשלים את החסרונות שבו, הוא מוצא המון המון דברים בשביל שאיתם הוא עושה בחיים. הוא יוצר בחיים, הוא עושה דברים בשביל לפתור את החסרונות. כל דבר שבסופו של דבר הוא מילוי חיסרון, הוא לא יכול להיות שורש החיים. אומר למה? ואחרי אשר התבטלו כל הטרדות. נניח, סילקתי לך את הבעיה. מה יהיה גוף החיים אשר עליו נבראת העולם? זה מזכיר לי משהו שהיה אחד הפילוסופים הסובייטיים, הקומוניסטים. כתב בשעתו, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הוא כתב לאמריקאים. הוא כתב, היום אתם מגדירים את עצמכם. אנחנו חירות וחופש. מה זה חירות ומה זה חופש? ראיתם את רוסיה הקומוניסטית? הפוך. מה שהם? הפוך. אומר, יום אחד נעשה לכם את העונש הכי גדול שיש. אנחנו נסתלק מהעולם, לא תהיה יותר רוסיה קומוניסטית. איך תגדירו את עצמכם אז? מה יהיה אז חירות? מה יהיה אז חופש? דרך אגב, הוא צדק. העולם באמת משנות ה-90, 1990, באמת מסתבך עם ההגדרה. כן? זאת אומרת, עד אז ההגדרה הייתה מאוד קלה ופשוטה. הם? הפוך. ואז הגיע המצב שרגע, הם כבר לא פה, אז מה עכשיו? זאת אומרת, קח את ה... אני לא הוא, בסדר? יצא לי פעם מדברים, מה המטרה שלך בחיים? מה זה היהדות אצלך? מלחמה נגד. יופי, אתה יודע מה? הוא לא נמצא עכשיו, משיח הגיע, אין היה יותר את הדבר הזה. מה עכשיו היהדות שלך? בוקר טוב. אתה חייב להגדיר את עצמך באופן פוזיטיבי, חיובי, מה אתה כן, לא רק מה אתה לא. בסדר? עכשיו הוא אומר, יופי, אז כל הנאות העולם הזה, הם בבסיס שלהם, מילוי חיסרון. לא רעב, לא צמא, לא... בסדר, אז אתה לא, מצוין. אתה לא פוחד, אתה לא... אז, לא, אבל מה כן? מה כשורש החיים? אחרי אשר התבטלו כל הטרדות, מה יהיה גוף החיים אשר עליו נבראת העולם? על זה אמר לו השם יתברך, אברהם אבינו יוצא לחפש את זה כי יצוק מים, על צמא הוא צמא לדעת את האמת, הוא צמא להבין. כן, יצוק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך, יצוק רוחי על זרעך זה... ברוחניות, ואז יהיה להם גם חירות וחופש וגשמיות. כך מסבירים המפרשים. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה, על זה אמר לו השם יתברך, אתה מחפש? אז אמר לו השם יתברך, לך לך. לאן? לך. עין ולעצמך. אומר, כי באמת, כל דברי העולם הזה לא יקרו בשם חיים. נכון? כל העולם הזה, כל דבר, הם לא חיים. ועיקר החיים תימצא בך. עיקר החיים נמצא בתוכך, בעצם החיים שלך, ואתה תגיל בהשם בקדוש ישראל תתעלל. ואתה תגיל בהשם. השמחה האמיתית של בן אדם מגיעה מתוך עצמו, לא מתוך הדברים החיצוניים שיש לו. חיצוניים שיש לו זה מילוי חיסרון, זה טוב, זה נחמד, זה מצוין. כשיש חיסרון אתה ממלא אותו, וזה באמת נותן תחושה של אדם מילוי חיסרון. אבל יש שמחה פנימית אמיתית שנמצאת בעומק האדם בעצמו, בלי קשר למילוי חיסרון, ואתה תגיל בהשם בקדוש ישראל תתעלל. יש את הדבר הזה, זאת הוא החיים. זה החיים, התחושה, המקום הפנימי הזה. לך לך, לעצמך. תפסיק לטייל בעולם, תפסיק לחפש בדברים אחרים שקורים בעולם, תחפש בתוך עצמך. ועל זה נאמר במדרש, מי הוא בעל הבירה? משל לאדם שהיה הולך בדרך וראה בירה דולקת. אמר, מי הוא בעל הבירה? הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. כך אברהם מסתובב בעולם, רואה בירה דולקת, ארמון מפואר, פעיל, יפה, והוא שואל, מי הוא בעל הבירה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני הוא בעל הבירה. זה פשוט פשוט במדרש. אומר, הציץ עליו בעל הבירה. אומר, וכפי הנראה, היה לו לחוטבו הציץ אליו ולא עליו. נכון? הציץ אליו בעל הבירה. אומר, אך בראות אברהם אבינו עליו השלום את עסק דור הפלגה. זאת ייקרא בשם בירה דולקת, כי היה בעיניו לפלא מאוד. כי היה בעיניו לפלא מאוד. הדבר הזה שהוא רואה במציאות, ויראים בנפשו, יש לו תרעומת בנפש. מי ברא אלה? ומי ברא אלה פה הוא לא רק שאלה תמיהה, וואי, מי ברא את זה? זה מגיע מעומק הנפש. איפה ריבונו של עולם? מה קורה פה? הציץ עליו בעל הבירה. היינו שהשיב לו הקדוש ברוך הוא, הלא תראה בעצמך, כי לכל העולם לא יקשה, ואין אחד מהם שם לב לאמור מי עשה זאת. לאף אחד לא אכפת. עולם שלם, אף אחד לא אכפת לו, רק לך זה אכפת, ואך בעיניך ייפלא. ומהרעמות ליבך, מעצם זה שלך זה אכפת, בשונה מכל העולם, תוכל לשער, אשר בוודאי נמצא בורא, הסובל כל אלמין וממלא כל אלמין, והוא העיר לבך ונפשך לזה. עצם השינוי הזה שאתה שונה מכולם, שאכפת לך שלכל העולם לא אכפת, שאתה רועש, איך לשון של רב צודק על זה? אומר שאתה, שאמר לו, שאתה בעצמך גם כמכלל בעל הבירה, כי הלא כל העולם רואים זה, ואין לבבם רועש כלל להשיג שיש בעל הבירה לבקשו. וזה שאתה מבקש, גם זה הוא מצידי, ובלבך מקום שכינתי. בלבך מקום שכינתי. בלבך מקום שכינתי. תחפש בתוך הלב שלך, שם השכינה נמצאת. אני הארתי את הלב שלך לדבר הזה. וזה לשון עליו, היינו על קושייתו, שזה בעצמו הוא תרוץ מספיק לפניו. תסתכל לתוך הקושייה, בתוך הקושייה מונח התרוץ. בתוך השאלה מונח את התשובה. זה בעצם הדברים של האיש ביצר, האמת היא שהוא ממשיך, יש פה דברים ממש נפלאים ואנחנו צריכים ללמוד אותם. על עשרה ניסיונות, שבעצם הקדוש ברוך הוא מעביר את אברהם, אבינו עשרה ניסיונות, זה בעצם עשרה ברורים. הוא מתחיל לבנות אותו את החיים. מה אתה עושה בגלל עצמך? מה אתה עושה בגלל החברה שלך? מה אתה עושה בגלל החינוך שקיבלת? מה אתה עושה כי התרגלת כבר? ואיפה אתה באמת נמצא? איפה אתה מגלה את העני הפנימי שבתוכך? וזה בעצם הקטע של לך לך מהארצך, הקטע השלישי במאה שילוח חלק א'. אני בעזרת השם מקווה שנלמד את זה מסודר בפנים. רק חשוב לי להדגיש פה נקודה אחת. הביס יינקב, מהבן שלו, רבי יינקב מאיש ביצר מדבר על זה, ורב צודק בצדקת הצדיק מדבר גם כן על הקטע הזה. אבל יש נקודה חשובה מאוד אצל רב צודק. רב צודק אומר, הדבר הזה, שאברהם אבינו רואה בירה דולקת, והוא מתחיל, הציץ עליו בעל הבירה, והרועש בליבו על הדבר הזה שקורה, רועש בליבו. הביס יינקב מגדיר את זה, שהוא רואה את האחדות שיש בעולם. הוא אומר, למה אין אחדות בעולם? הוא אומר, יש אחדות טובה ויש אחדות רעה, והעולם מתאחד סביב נמרוד לכיוון לא טוב. ריבון שלו, למה? והלמה הזה, של למה של מה שקורה בעולם, זה הדבר שהוא בעצם מתחיל את השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול. ולהסתכל פנימה לתוך השאלה הזאת ולהתבונן בה, ואז הבן אדם מגיע לאמונה. הוא אומר, זה השלב הראשון. זה השלב הראשון. זה נקרא, הוא אומר, אני. הקדוש ברוך הוא אומר, זה שאתה מבקש, גם זה מצילי. ולכן מקום שכנתי, זה טעם אני. הוא אומר, יש שלב שני. וזה כבר להגיע אל הקדוש ברוך הוא בעצמו, וזה נקרא, אתה. זה כמו תפילה שהוא עומד לפני המלך, וזה כבר אתה. והשלב השלישי זה להגיע לתורה, שזה נקרא הוא. שהוא משיג משהו נעלם שהוא מעבר לתפיסת אדם. בסדר? אז כל מה שאנחנו מדברים פה על אברהם אבינו זה השלב הראשון. השלב הראשון זה להכיר את עצמך, להכיר את האני. השלב השני זה להכיר את הקדוש ברוך הוא, ואז להבין, כן, את האתה, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ואז להבין את מה שנמצא הרבה הרבה מעבר. זה החלק הזה, זה נמצא בצדקת צדיק באות ריש מם זין. אני לא אאריך בזה עכשיו, מי שרוצה שיראה שם, אולי בהזדמנות נדבר על זה. ויש גם בצדקת הצדיק באות ריש סמך א', הוא אומר שההשגה הזאת בוער בליבו, בוער בליבו, אומר הדבר הזה עדיין לא נתפס בתורה ומצוות, זה אור מופשט. ואז האור הזה מגיע לשלב שהוא נתפס בתורה ומצוות. הוא אומר, אתה יכול לראות את זה, שאדם יש לו עצבות וטמטום הלב שמגיע מעצבות. אומר, האדם הזה, בעת המראה שחורה, הוא מצפה לאור השם שיבוא בקרבות בדרך תבערה והתלהבות, שלא על ידי הגדרת ויגיעת התורה ומצוות. מסביר שזה היה גם החטא של המתעוננים מהעניין הזה. זאת אומרת, אצל אברהם אבינו הוא בעצם כוח האהבה, ואז הוא מגיע ומפתח את זה לכיוון הנכון. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על השלב הראשון ממש בעבודה של אברהם אבינו. מפה מגיעים לתורה, לתפילה ותורה, ומגיעים לתת כלי לרצונות האלה, לבערה הפנימית הזאת. אבל דרך אגב, זה לא קורה רק לאברהם אבינו, זה קורה לכל אחד שרוצה להיכנס לעבודת השם. זה מתחיל השלב הזה שבו הוא צריך לפתוח את העיניים ולהתחיל לחשוב. לפתוח את העיניים, לראות דברים ולהסתקרן. ועם סקרנות להתחיל לבדוק את העולם, לנסות להבין את העולם, לנסות להבין את מה שקורה. וכשאדם מנסה להבין, הוא פתאום יראה שאלות, והוא יפחד להיכנס פנימה, ובכל זאת להיכנס פנימה, ולזהות את הכעסים, ולזהות, יש קטע בפרשת אמור, באיש ביצר, אומר השילוח, חמש סוגי כעסים שיש לאדם על הקדוש ברוך הוא, חמש סוגי תרעומות, כן? זאת אומרת, וההפך, לראות אותם, ולחיות אותם, ולהבין אותם, ובתוכם לגלות את האמונה הקדושה, התאורה והנקייה שנמצאת מאחורי הכל אצל מי שהעיר בתוכך את כל הכעסים האלה. כי זה התפקיד שלך, כי לכן הלב שלך רועש, כי הציץ עליו בעל אווירה. השם יתברך יעזרנו, בעזרת השם עוד נדבר על זה.